מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מגזין מוקלט. מיטב הכתבות של מכון דוידסון זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
והפעם, המדע נלחם על חייו, כתבתו של דוקטור נועם לוויתן, פורסמה בתאריך 3 בינואר 2019. התפרצות חצבת עקב פעילות של מתנגדי חיסונים, מטפלים מפוקפקים שמקבלים זמן מסך, ופוליטיקאים שלא מהססים לשקר ולהוות את העובדות לטובת אינטרסים מסחריים. אלה רק חלק מהאתגרים שאימה מתמודד המדע בשנה החולפת. האם המלחמה עבודה? המדע נלחם על חייו. שנת 2019 התחילה כשישראל נמצאת בעיצומה של התפרצות חצבת. מאז תחילת ההתפרצות נדבקו אלפי אנשים במחלה המסוכנת, אף על פי שקיים נגדה חיסון בטוח, זמין ויעיל במיוחד. המחלה חזרה לישראל והצליחה להתפשט בה, בין היתר בגלל תנועת מכחישי מדע פופוליסטית, מפיצה מידע מסולף שגורם לחלק מההורים להפסיק ולחסן את ילדיהן. תנועות מקבילות של מפיצי מידע שקרי גרמו להתפרצות חצבת באירופה, שם כבר נדבקו במחלה עשרות אלפי אנשים ועשרות מתו ממנה. חלק ממפיצי השקרים מנסים להפחיד הורים כדי שיוותרו על חיסונים ויבואו לקנות מהם תרופות פלא, מים קסומים, גלולות סוכר, תוספים או מסר ממלאכים. אבל לא רק הם אשמים בהתפרצות, אלא גם חלק מאנשי התקשורת והפוליטיקאים שמרגילים את הציבור לקבל טענות שגויות, עובדות אלטרנטיביות ופייק ניוז כאמת, או שמתעלמים מידע מדעי או מעוותים אותו כשהוא לא מתאים לאמונותיהם או לעמדותיהם. אשמה גם מערכת החינוך, שבמקום לבאר את הבערות, מותירה את תלמידיה ללא כלים לזהות מידע לא אמין, להבחין בשקרים סטטיסטיים, ולהבין מה מבוסס ראיות ומה מצוץ מהאצבע, מורכב משקרים ולעיתים נוגד את חוקי הטבע. אשמים נוספים הם החוקרים וארגוני המדע עצמם, שלא מפיצים את המדע בציבור ולא הופכים אותו לא יותר פופולרי. אם כי גופים כמו מכון דוידסון לחינוך מדעי, עמותת מדעת, עמותת מדע גדול בקטנה, והאגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה מובילים שינוי בגישה זו. שקרים, זיופים וחצבת. כשמדווחים על התפרצות מחלות בגלל הורים הססני חיסונים, שהותו על ידי שרלטנים שונים, מקובל להתחיל בסיפור של הבריטי אנדרו וייקפילד, שפרסם לפני 20 שנה מחקר מזויף שרמז על קשר בין החיסון המשולש נגד חצבת, חזרת ואדמת לבין אוטיזם. כמעט מיד עם פרסום המאמר השקרי, פורסמו מחקרים שהפריחו את טענותיו. העיתונאי בריין דיר חשף בסדרת כתבות שווייקפילד זייף את המחקר הקטנטן לאחר שקיבל שוחד של יותר מ-400 אלף פאונד מעורכי דין שחיפשו דרך להראות כחיסונים מסוכנים כדי לנצח בתביעה נגד חברות המייצרות חיסונים. הם לא ניצחו. בנוסף, התברר שעוד לפני פרסום המחקר התוקף את החיסון המשולש, וייקפילד הגיש בקשה לרשום פטנט על חיסון מפוצל נגד אותן מחלות. בשנת 2010, 12 שנים לאחר פרסום המאמר של וייקפילד בכתב העת הרפואי הנחשב לנצט, פסל כתב העת את הפרסום ומחק את המאמר, בעיקר בזכות סדרת התחקירים של דיר. אך הנזק כבר נעשה. עם פרסום המאמר של וייקפילד, פתחו עיתונאים במסע הפחדה מפני החיסון ויצרו בעלה בציבור. כמו כן, בשם האיזון המזויף, הרעיון השגוי שאם יש שתי עמדות מנוגדות, אז יש לתת במה תקשורתית שווה לשתיהן, לא משנה עד כמה אחת מהן שקרית או חסרת בסיס, וייקפילד וחסידיו המשיכו להופיע בתקשורת, וכך העיתונאים יצרו אשליה שהעדות השקרית המקשר בין החיסון המשולש לאוטיזם שווה במשקלה לכלל הראיות שהפריחו זאת. כתוצאה מכך, הורים רבים נמנעו מלחסן את ילדיהם, חסינות העדר נפגעה, ומחלות החצבת והחזרת חזרו לבריטניה. כבר ב-2006 מת בבריטניה חולה חצבת ראשון מאז 1992. מגפה מתפשטת. התגברות ההתנגדות לחיסונים, שאפשר להגדירה התנועה להשבת מחלות מסוכנות, לא הוגבלה לתחומי בריטניה. היא התפשטה כמו מגפה למדינות אחרות באירופה ובעולם, וכמובן שלא פסחה לארצות הברית ועל החקנית הגדולה שלה בכל מה שקשור להתנגדות למדע ולרפואה. ישראל. הרעיונות השקריים לגבי חיסונים מופצים בקלות בתקשורת, ברשתות חברתיות ובאינטרנט בכלל, וכך הם מגיעים למדינות חדשות ולקורבנות חדשים. לדוגמה, התפרצות החצבת הנוכחית התחילה ב-2016 ברומניה, באשמת אוליביה סטיר, מגישת טלוויזיה לשעבר עם עשרות אלפי עוקבים בפייסבוק, שהופיע בטלוויזיה ובמדיה אחרים כדי להפחיד מפני חיסונים. קמפיין ההפחדה שלה נתמך על ידי קבוצות דתיות שמרניות קיצוניות, ולדבריה הטענות שלה מבוססות על ספריו של פרופסור יהודה שיינפלד, אימונולוג ישראלי בעל שם עולמי שהמציא תסמונת שנייה במחלוקת, ועל הרצאותיו. השפעתה הרבה של סטיר וגורמים נוספים הובילו לירידה חדה באחוז ההתחסנות ברומניה משיעור של יותר מ-95% מחוסנים, המספיק כדי להגן על האוכלוסייה מפני חצבת, לפחות מ-80% מחוסנים. הירידה באחוז המחוסנים הובילה במהירות להתפרצות חצבת, שהיא המחלה המדבקת ביותר המוכרת לאדם. 9 מכל 10 אנשים לא מחוסנים שיבואו במגע עם חולי חצבת, ידבקו בה. אפשר להידבק במחלה אפילו ממצאות במקום סגור שחולה שהה בו, כמו משרד אוטובוס או חדר רופא, עד שעתיים לאחר שיצא משם. עד 21 בדצמבר 2018 חלו ברומניה יותר מ-15,500 איש ומתוכם מתו 59. חוץ מאחד, איש מהחולים שמתו לא היה מחוסן. רובם היו ילדים, בהם תינוקות מתחת לגיל החיסון שמותם היה נמנע אם מספיק אנשים מסביבתם היו מחוסנים. החיסון נגד חצבת יעיל במיוחד. 97% מאלו שקיבלו שתי מנות חיסון מוגנים לכל החיים מפני המחלה. על פי ארגון הבריאות העולמי, לפני שהחיסון נגד חצבת אושר לראשונה לשימוש בשנת 1963, מתו כל שנה 2,600,000 איש מהמחלה. לעומת זאת, ב-2017 מתו 110,000 איש מחצבת, בעיקר בגלל חוסר גישה לחיסון בעולם השלישי, או בגלל התפשטות השקרים בנוגע לחיסון במדינות מערביות. רומאים ורמאויות. רומניה היא לא המדינה היחידה שבה מידע שקרי הוביל לירידה בשיעורי החיסון. סקר מ-2016, שבו השתתפו נשאלים מ-67 מדינות, מצא כי חשש מפני בטיחות החיסונים נפוץ בעיקר באירופה. עם זאת, סקר מ-2018, שבדק את היחס לחיסונים במדינות אירופה, הראה כי בכמה מדינות, בהן רומניה, איטליה וצרפת, החששות מפני בטיחות החיסונים פחתו, כנראה בעקבות התפרצות החצבת במדינות אלו. בשני הסקרים נשאלים בני 65 ומעלה, ראו את החיסונים באור חיובי יותר מקבוצות גיל צעירות. הממצא אינו מפתיע. רבים בגיל זה ראו בילדותם למה גורמות המחלות שנגדן יש כיום חיסון, וקשה יותר להלעיתם בשקרים על חיסונים, שבין השאר מנסים להמעיט בחומרתן של המחלות. באיטליה, מי שמפיצה פייק ניוז לגבי חיסונים, הוא נמצאת בין האשמים המובילים בהתפרצות החצבת, עם מפלגה בשם תנועת חמשת הכוכבים. אחד ממייסדי המפלגה ומוביליה הוא בפה גרילו, קומיקאי ובלוגר שפרסם בבלוג שלו, שעד 2018 שימש כעיתון הרשמי של המפלגה, הצהרות נגד חיסונים. תנועת חמשת הכוכבים אף הגישה ב-2015 הצעת חוק נגד חיסונים, שכללה הפחדות ושקרים רבים. בעקבות השקרים וההפחדות, שיעור המתחסנים מפני חצבת באיטליה ירד ל-85%, הרבה מתחת לסף הנדרש למניעת התפרצות המחלה. כפי שמראים הנתונים, הימנעות מחיסונים קשורה להתפרצויות של חצבת, ואכן ב-2017 התפרצה המחלה באיטליה, ומספר החולים היה גבוה יותר מבכל מדינות אירופה, חוץ מרומניה. באותה שנה מתו באיטליה 4 אנשים מהמחלה, כולם לא היו מחוסנים. בניסיון לבלום את ההתפרצות, שרת הבריאות האיטלקית ביאטריצ'ה לורנצין העבירה במאי 2017 חוק שימנע מילדים לא מחוסנים להיכנס לבתי ספר ויצא להגנת החיסונים. אולם לאחר הבחירות ב-2018 תפסה את מקומה ג'וליה גרילו מתנועת חמשת הכוכבים וביטלה את החוק. עם זאת, מאחר שההתפרצות ממשיכה, אמרה גרילו כי תחפש דרכים לעודד אנשים להתחסן נגד חצבת. אף על פי כן, אולי לא כדאי לסמוך על שרת הבריאות ממפלגה המתנגדת לרפואה. בדצמבר 2018 היא הדיחה את כל 30 חברי ועדת המומחים הרפואיים המייעצת הממשלה בנושאי מדיניות בריאות כדי להחליפם באנשים ראויים אחרים. זאת על אף שחברי הוועדה נבחרו בזכות מומחיותם ושנותרו עוד שנתיים עד לסיום כהונתן. שרת הבריאות לא נפגשה עם חברי הוועדה ולא התייעצה איתם מאז שנכנסה לתפקידה לפני חצי שנה. השבוע הודיע ראש מכון הבריאות הלאומי של איטליה, וולטר ריצ'רדי, כי הוא נאלץ להתפטר מתפקידו בשל מדיניותה האנטי-מדעית של הממשלה. גם בארצות שבהן אחוז המתחסנים באוכלוסייה הכללית גבוה מספיק כדי להגן מפני חצבת, כמו פורטוגל, גרמניה וישראל, עלולים להיות כיסים שבהם הכיסוי החיסוני נמוך. למשל באזורים שבהם מרוכזים מתנגדי חיסונים, או שרבים מתושביהם אינם מתחסנים מסיבות דתיות. ישראל שלי פורחת. בישראל כ-96% מהאוכלוסייה מחוסנים בשתי מנות נגד חצבת. מתנגדי החיסונים קנקולניים, לפחות ברשתות החברתיות, אך בנוגע לחיסון נגד חצבת השפעתם קטנה. חשוב לדאוג שהיא תישאר כזו כדי שישראל לא תידרדר למצבן של איטליה ורומניה. למרות שיעורי ההתחסנות הגבוהים באוכלוסייה הכללית, במרץ 2018 התחילה התפרצות החצבת בישראל, לאחר שאנשים שנדבקו באירופה חזרו והדביקו בנגיף כיסים של אוכלוסיות לא מחוסנות. מאז המחלה הדביקה אלפי אנשים ונכון להיום גבתה את חייהם של שני בני אדם. חלק ניכר מהתחלואה בחצבת בישראל הוא באזורים שבהם שיעור ההתחסנות נמוך ביותר. כמעט מחצית מהחולים הם מירושלים, שם יש פלגים חרדים שמסרבים לחסן מסיבות אידיאולוגיות דתיות, וכן משפחות מרובות ילדים שקשה להן להגיע לטיפת חלב ולחסן את ילדיהן על פי שגרת החיסונים. בנוסף, נפגעו אזורים שבהם יש ריכוז של מתנגדי חיסונים, ושל אנשים שנמנעים מחיסונים או דוחים אותם לאחר שהשתכנעו במתנגדים. מהרגע שהתפרצות החצבת באירופה יצאה משליטה, היה ברור שבמוקדם ובמוחר המחלה המסוכנת תגיע לישראל. היעדר הסברה ציבורית, התעלמות מכיסי הלא מחוסנים, מבוגרים רבים שחוסנו רק במנת חיסון אחת, שחיקה במערך החיסונים ותגובות איטיות, הכינו את הקרקע להתפרצות בארץ. גם כשמשרד הבריאות ניסה לבלום את יבוא המחלה לארץ והמליץ ליוצאים מאירופה להשלים את החיסון נגד חצבת, כמה מכלי התקשורת בחרו לסכן את בריאות הציבור, ובשם האיזון המזויף הציגו במקביל להמלצות המשרד עמדה נגדית, קונספירטיבית וחסרת בסיס. הגדילה לעשות חברת רשת שביוני 2018, במהלך התפרצות החצבת בארץ, נתנה במה חופשית למתנגדת חיסונים חסרת כל השכלה רלוונטית להפיץ שקרים והפחדות מפני חיסוני ילדים. הסרטון המסוכן עורר תגובות זוהמות. בדף הפייסבוק של עמותת מידעת כתבו, אנחנו המומים ומאוכזבים מכך שרשת משחקים בחיי אדם, כדי להרוויח רייטינג ולייקים בפייסבוק וסירבו להסיר את הסרטון גם אחרי פנייה רשמית שלנו. ואכן, על אף פניות אנשי מקצוע שהסבירו לאנשי רשת שמה שנאמר בסרטון שקרי ומסכן חיים, בחרו בחברה לנסות ולייצר סרטון שיציג את הזווית השנייה. עמותת מידעת סירבה להשתתף בסרטון הנגדי, וכך עשו גם איגודי הרופאים, ורשת לא הצליחה למצוא אנשי רפואה או בריאות הציבור אחרים שיעשו זאת. בחיסונים, כמו בנושאים אחרים שקיים לגביהם קונצנזוס רפואי ומדעי נרחב, אין בעד ונגד. אין כאן מקום לאיזון מזויף, מאחר שאין כאן שני צדדים. יש מדע איכותי, מומחים וארגוני בריאות מול מומחים בעיני עצמם, חסרי השכלה רלוונטית ולעיתים שקרנים. הצגת שני צדדים אלו בתקשורת כשווים יוצרת אשליה כאילו מדובר בשתי דעות, בעוד שבמציאות ההמלצה על חיסונים מבוססת על ראיות רבות ועל אלפי מחקרים שהצטברו עם השנים ושמראים שחיסונים יעילים ובטוחים. מאחר שרשת לא הצליחה ליצור סרטון נגדי שהיה מוסיף להם עוד רייטינג ותורם להטיית הציבור כאילו מדובר בנושא שבו יש שני צדדים שווים, ולאחר הלחץ ציבורי מעשרות אלפי גולשים, אנשי בריאות ציבור ובחירים ברשת עצמה, הסירה הרשת את הסרטון בשל אחריות אתית ורפואית. לאחר מקרה רשת, יותר ויותר אנשי תקשורת הבינו את האחריות שלהם כלפי הציבור, או פשוט חששו מתגובתו, והפסיקו לייצר בכוח חיזון כפוי ומפוברק בין דעות ועובדות בנושא החיסונים. הם בחרו להציג מידע מבוסס ראיות, גם אם התוצאה פחות צהובה ופחות מפחידה, ולכן לדעתם גם עלולה למשוך פחות קהל. ראויות לציון בנושא זה העיתונאיות לינוי בר גפן וסיוון קלינגבייל, שהרבה לפני מקרה רשת ולפני התפרצות החצבת בארץ, שידרו בתוכנית התחקירים עושות חשבון, תוכנית על חיסונים, סקרו בה את הידוע על חיסונים ללא הפחדה, והציגו את טענות המתנגדים רק כדי להפריחן מיד, בלי ליצור מצג שווא שהן ראויות, שוות לצד השני או שיש ראיות לנכונותן. התפרצות החצבת היא לא המקרה היחיד בשנת 2018, שבו התקפה על המדע ועיוותו הובילו לפגיעה בבריאות הציבור. לא חסרות דוגמאות לצרות נוספות שמקורן בחוסר אחריות עיתונאי, בשרלטנות, באמונה דתית, בפוליטיקאים שלא דואגים לציבור בוחריהם, או בשילוב של כל אלה. מיתות אלטרנטיביות. חלק לא מבוטל מאנשים שמתנגדים לחיסונים ומנסים לזרוע בהורים פחד מפניהם, הם מטפלים אלטרנטיביים ומשווקים של תוספי מזון או דיאטות משונות, שפעמים רבות יש להם מה להרוויח מהפצת מידע רפואי שגוי. לעתים קרובות התקשורת שמחה לתת במה לאותם מטפלים חסרי ידע רפואי מבוסס. מאחר שלא מוגבלים על ידי עובדות ומחקרים, המטפלים יכולים לספר כל מה שעולה על דרוכם, דבר שמקל לכתבים חסרי אחריות ליצור כתבה מושכת על חשבון בריאות הציבור. כתבה כזו שודרה בדצמבר 2018 בערוץ 10 בתוכנית המגזין של אושרת קוטלר. בכתבה זכה יובל הכהן אשרוב להפיץ במשך דקות ארוכות את אמונותיו המסוכנות. בין השאר הוא הבטיח הבטחות חסרות בסיס לריפוי מחלות על ידי ניקוי רעלים. גופנו יודע לנקות את עצמו היטב, ואם הוא מפסיק לעשות זאת בגלל פגיעה או מחלה, שום דיאטת ניקוי רעלים לא תעזור. ההליך מיותר הוא לא מועיל, ובמקרים קיצוניים אף עלול להזיק. טענות מגוחכות נוספות שהציג היו שחיידקים לא גורמים למחלות, שריחות רעים הם רעלים שנפלטים מהגוף, שצריך לא לתת אוכל לילדים חולים. כמו כן, אשרוב אמר שחצבת אינה מסוכנת ושאסור לחסן. זאת למרות שחיסונים הם הדרך הטובה ביותר הקיימת כיום למניעת מחלות מסוכנות ואף ילדיו של אשרוב מחוסנים. הבחירה של קוטלר להציג את דבריו היא חוסר אחריות עיתונאית, בעיקר בתקופה זו של התפרצות חצבת. ב-2017 שודרה באותה תוכנית המגזין כתבתו של ינון מילס, שסקרה באופן חיובי במיוחד וללא ביקורת את הקמבו, טיפול אלטרנטיבי שמתיימר לרפא כמעט הכל, כולל סרטן. כעבור שנה, למרות הביקורת שפורסמה על הכתבה של מילס, בחרו כאן להפיץ סרטון שלהם המקדם את הטיפול בקמבו. בטיפול מחדירים לגוף דרך קביעה רעל, לא ארס, שהופק מאורה של צפרדע מהאמזונס, לאחר שקשרו אותה בצורה לא נעימה כלל. הרעל גורם להקאות, ויש תיאורים של הרעלות חמורות, הקשורות לנזקים קשים למטופלים ואף למוות. בנוסף לסכנה לבני האדם, הסחר הלא חוקי בצפרדע ובתוצוריה, עלול להחדיר לישראל את הפטריה הקטלנית שמחסלת אוכלוסיות דו-חיים בעולם כולו, וכך לסכן את חייהם של הצפרדעים והדו-חיים האחרים בארץ. אין כל עדות לכך שקמבו מסוגל לטפל בחולים, בטח שלא לרפא סרטן. כתבות מסוג זה מסכנות את בריאותם של צופים חולי סרטן, שעלולים להשתכנע ולנסות לטפל במחלתם באמצעים אלטרנטיביים חסרי תועלת. מחקר שפורסם באוגוסט 2017 הראה ששיעור התמותה של חולי סרטן שבחרו בטיפולים אלטרנטיביים כדרך טיפול עיקרית במחלתם היה גבוה בממוצע פי 2.5 מאשר חולים שבחרו בטיפול קונבנציונלי. הם גם מתו מהר יותר מאלה שקיבלו טיפולים אמיתיים. טיפולים מקצרי חיים. באוגוסט 2018 הלכה לעולמה ישראלית בת 31 שהאמינה כי החלימה מסרטן שד אלים בזכות מחשבות חיוביות ושינוי באורח החיים. קצת לפני מותה הוטענו בתקשורת שהסיפור שלה עם סוף טוב של ממש, או שאמרו לה שהיא חולה סופנית והיום היא בריאה לגמרי. סרטן השד שבו לקטה הוא מסוג שנוטה לחזור לאחר שכביכול נעלם, ושהתמותה ממנו גבוהה יותר מאשר סוגים אחרים של סרטן שד. הסרטן של האישה הובחן לפני כ-3 שנים כשהייתה בת 28, ועם גילויו היא עברה טיפולים כימותרפיים שהעלימו כמעט לחלוטין את הגידול. אולם הוא פיתח עמידות וחזר לגדול, דבר שגרר ניתוח להסרתו וטיפולים בהקרנות. בשלב זה הסרטן כבר שלח גרורות בגופה, והיא פתחה במאבק שנחל הצלחה, לקבל טיפול חדשני שלא היה בסל התרופות. למרות כל הטיפולים שעברה, רופאיה של האישה נאלצו לבשר לה שהסרטן לא ניתן לריפוי, שאפשר לדבר רק על הערכת חיים ואיכות חיים, ושכדאי לה למצוא הוספיס. לאחר חיפושים ברשת ובמקומות אחרים, היא הוטטה לחשוב שסרטן אינו מחלה, אלא רק סימפטום, ושלא צריך להילחם בו. היא עברה לטבעונות והחליטה לשנות את התפיסה המחשבתית שלה ולהפסיק להיאבק. בתחילת תהליך זה עוד אמרה שגם אם הכל בולשיט, לפחות תמות אופטימית. אך אחרי שהרגשתה השתפרה, היא השתכנעה שהחלימה מהמחלה, וסיפרה שסריקות הראו שהגידולים נעלמו מגופה. בעקבות השיפור כביכול במצבה, היא החליטה לתת השראה לאנשים אחרים, והקדישה את זמנה להעביר את המסר, הפסיקו להילחם, התחילו להחלים. היא טענה כי היא לא הראשונה שהחלימה מסרטן גרורתי בעזרת אמצעים טבעיים ועקרונות פשוטים, אך ברעיונות בתקשורת דאגה להדגיש שהיא רק מספרת על ניסיונה לאנשים. היא סיפרה כי היא לא אומרת להם במפורש תעשו מה שאני עשיתי, או שהמציאה תרופה לסרטן, ולא מטיפה לאנשים להפסיק עם הטיפולים. לדבריה לעשות כך יהיה שרלטני. עם זאת, למרות הזרותיה ועל אף שעברה לנסות שיטות טיפול, לא יעילות, רק אחרי שהתבשרה שלא תחלים, היא עדיין שימשה השראה לרבים להילחם בסרטן בלי תרופות, ואולי בעקבות כך אף לוותר על טיפול אמיתי. כדאי לזכור גם את השפעתה החיובית, השראה להתמודד עם המחלה באומץ לב, באופטימיות ובלי לאבד תקווה. המקרה של הישראלית הוא, באופן לא מפתיע, ממש לא הפעם הראשונה שבה התקשורת הציגה סיפורי פלא על טיפולים ששיפרו את מצבם של חולי סרטן. ב-2012 פרסמה רינה מצליח באולפן שישי בערוץ 2 כתבה שתורה על ידי יאקי מנשן פרוינד בעין השביעית כאחת הדוגמאות המבישות ביותר לחוסר אחריות עיתונאית, וקשה להבין איך נמצא עורך בחברת החדשות של ערוץ 2 שאישר את שידורה. בכתבה, מצליח הציגה ללא טיפת ביקורת מטפל בשם חנן אלרז, שמרקח הצמחית שלו כביכול הקל על מצבם של שני חולי סרטן מפורסמים, המחזאית ענת גוב ורון נחמן, שהיה ראש עיריית אריאל. בכתבה אף טענו שאולי המרקח התרפא לבסוף את הסרטן האלים, אולם כמובן שלא כך היה. גוב מתה מהמחלה בסוף אותה שנה, ונחמן הלך לעולמו כעבור כמה שבועות. אמנם אורח חיים בריא, תזונה נכונה והימנעות מגורמים מסרטנים יכולים להקטין את הסיכון ללקות בגידולים מסוימים, אך עד כה אין שום ראיות מחקריות על דיאטה שיכולה לרפא סרטן. אין גם אף מרקחת קסומה, טקס שמני, דיקור או טיפול אלטרנטיבי אחר שיכול לרפא סרטן, ומי שמבטיח זאת בלי מחקרים ועדויות חזקות, או מבטיח לרפא את כל סוגי הסרטן והמחלות האחרות, הוא שרלטן או עיוור למציאות. הימנעו מטיפולים אלטרנטיביים, ובכל מקרה אל תבחרו בהם במקום טיפולים אמיתיים ומבוססי ראיות. כפי שסיכמה דוקטור מעיין ברנע זוהר, כאשר המכונית שלכם מתקלקלת, אפשר להניח שאינכם הולכים לרופא אלא למוסך. כשאתם חולים, פנו לרופאים, לא לאנשים קריזמטיים שאין להם הכשרה רפואית ושהידע שלהם בתחום דל. בערות היא כוח. בערות בנושא מדע ורפואה מקודמת לא רק על ידי מתנגדי חיסונים וחלק מהמטפלים האלטרנטיביים ומאנשי התקשורת, אלא גם על ידי פוליטיקאים וממשלות שהעובדות לא תמיד מתאימות לצרכיהם. היו למשל פוליטיקאים שעשו זאת השנה בשירות תעשיית הטבק, שכבר עשרות שנים מפיצה שקרים קטלניים. תעשיית הטבק והעישון עלתה שוב לכותרות השנה, כשחזרה להפעיל בפומבי לוביסטים וחברי כנסת להונאת הציבור והטייתו, וניסיון נואש לבלום חוק שנועד להציל חיי אנשים רבים על ידי הגבלת פרסום מוצרי עישון ושיווקם. למרות הכסף הרב של התעשייה, בעלי בריתה בכנסת וניסיונות החבלה שלה בחוק, הוא עבר ביום שני, 31 בדצמבר, בקריאה שנייה ושלישית. את החוק יזמו חברי הכנסת איתן כבל, יהודה גליק ואייל בן ראובן, שנאלצו להחריג מתוכו את העיתונות הכתובה, כך שלא יחול עליה איסור פרסום מוצרי עישון, בעקבות דרישה מלשכתו של סגן שר הבריאות יעקב ליצמן, קשור לעיתון המודיע. לנושא בריאותי אחר, עוד ב-2014 בחרה שרת הבריאות יעל גרמן להתעלם מעובדות וממצאים על הפלרת מים ותרומתה לבריאות השן ולהגנה מפני הששת. גרמן אסרה על הפלרה בישראל בניגוד להמלצת גופים בריאותיים רבים ועמדות של מומחי משרדה. זאת על אף שהפלרה שמירה על ריכוז הפלואוריד במים בטווח בטוח ומועיל, שומרת על בריאות הפה של הציבור. במאי 2015 סגן שר הבריאות יעקב ליצמן הפך את החלטתה של גרמן, שהודתה בתגובה בדף פייסבוק שלה, שרופאי הילדים, רופאי השיניים ואפילו רופאי בריאות הציבור כולם התאחדו בבגץ בעד הפלרת המים. אף שהכירה את עמדת המומחים, ניסתה חברת הכנסת גרמן למנוע את החזרת ההפלרה והתרה לבגץ, בשיתוף עם חברת הכנסת יעל כהן פרן ועמותת איזון חוזר, נגד הפלרת המים בישראל. העתירה נדחתה בנובמבר 2018 וכעת אפשר לחזור להפליר את המים בישראל, אם כי זה עדיין לא התממש. Make America Stupid. ניסיונות להכחשת המדע מצד כמה מחברי הכנסת הם קין וכאפס לעומת מה שמתרחש בארצות הברית. עוד לפני שנבחר לנשיא ארצות הברית, לא הסתיר דונלד טראמפ את הבוז שהוא רוכש למומחים ולממצאים מדעיים שלא תאומים את אמונתו ואת האינטרס העסקי שלו. אכן, נראה שמאז עלייתו של טראמפ לשלטון, נלחם הממשל בכל כוחו במדע, בניסיון להעלים עובדות וממצאים שחולקים על עמדות הנשיא. טראמפ הזמין, למשל, את השרלטן הבריטי וייקפיד לנשף ההשבעה שלו, וניסה להקים פאנל לבדיקת בטיחות חיסונים בראשות מתנגד מפורסם לחיסונים רוברט אף קנדי הבן. כמה או כמה החלטות שקיבל ממשל טראמפ מטיבות עם חברות גדולות על חשבון בריאות הציבור. הממשל ניסה לעצור הצהרה של ארגון הבריאות העולמי שנועדה לעודד הנקה ולמנוע פרסום לא מדויק או מתאם מטעם חברות שמשווקות תחליפי מזון לתינוקות, תמל, שרובן מאירופה ומארצות הברית. בשיחות על הסכמי סחר בצפון אמריקה בין ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, ניסה הממשל להגביל את האפשרות של מדינות אלה לפרסם אזהרה לצרכנים בתוויות של מוצרי מזון ומשקאות המכילים כמויות גדולות של סוכר ושמן. מלחמתו העיקרית של טראמפ וממשלו במדע מתמקדת בתחומי שינוי האקלים ושימור הסביבה. טראמפ טען במשך שנים שהתחממות הגלובלית היא תרמית, וכמה חודשים אחרי שנבחר ביטל את השתתפותה של ארצות הברית בהסכם פריז, שבו התחייבו קרוב ל-200 מדינות להתמודד עם שינוי האקלים. עם זאת, לאחרונה אפילו טראמפ נאלץ להודות ששינוי האקלים הוא אמיתי, ולכן עבר לסוג הכחשה אחר, שהאדם אינו אחראי לכך, ושאין סיבה להשקיע כספים בניסיון לבלום את התחממות כדור הארץ. הוא פקפק ממצאים מדעיים הקובעים כי שינוי האקלים קשור לנזקים שונים, וטען שלמדענים הקובעים כי שינוי האקלים גרוע מתמיד יש אג'נדה פוליטית גדולה מאוד. להיות אף שדוחות של הממשל שלו עצמו מזהירים מפני הנזקים שיגרמו וכבר נגרמים משינוי האקלים. כדי לוודא שהממצאים של סוכניות המדע הפדרליות יפריעו פחות לתעשייה, במיוחד לתעשיית הנפט והפחם, הגביל ממשל טראמפ את אפשרותם של אנשי הסוכניות להציג את ממצאיהם לציבור ולדבר עם התקשורת, דבר שהוביל לתגובת נגד זמנית בטוויטר. הממשל אף פרסם שורה של כללים לצנזור דוחות מדעיים, עודד את אנשי משרד החקלאות לא לדבר על שינוי אקלים אלא על מזג אוויר קיצוני, וקיצר ולאחר מכן העלים את החלק באתר משרד הפנים שעסק בשינוי אקלים. משרד הפנים האמריקאי גם בחר להפסיק ללא כל סיבה מוצדקת כמה מחקרים לא ידידותיים לתעשיית הפחם והנפט, כגון מחקר שבדק את הבעיות הבריאותיות שנגרמות לתושבי אזורים שבהם קוראים פחם באמצעות פיצוץ פסגות הרים. להוסיף דלק למדורה. המתקפות החזקות ביותר של הממשל כוונו באופן לא מפתיע לעבר הגוף שמאיים ביותר על חברות הנפט והפחם, הסוכנות להגנת הסביבה, EPA. טראמפ העמיד בראש הסוכנות את סקוט פרויט, בעל ברית תעשיות הדלקים שטבע את הסוכנות כמה פעמים בעבר. מייקל ברון, מנהל ארגון הסביבה סיירה קלאב, אמר על מינוי פרויט שזה כמו למנות פירומן לאחראי על כיבוי שריפות. תחת ניהולו של פרויט ביטלה ה-EPA חלק מהתקנות למניעת זיהום אוויר שהוטלו על תחנות הכוח בימי הנשיא הקודם, ברק אובמה. מגמה זו המשיכה גם לאחר שפרויט התפטר בגלל שורת פרשיות, ובמקומו מונה אנדרו ווילר, לוביסט לשעבר של תעשיות הפחם. כל זאת על אף שדוח של הסוכנות עצמה הראה כי ביטול התקנות יגדיל את כמות החלקיקים המזהמים ואת שיעור התמותה מזיהום אוויר. טראמפ ואנשיו לא הסתפקו בביטול תקנות של ה-EPA, אלא דאגו גם להקטנת ההשפעה של המדע והממצאים המדעיים על מדיניות הסוכנות ולהגדלת כוחם של אנשי התעשייה בה. באוקטובר 2017, אסר פרויט על מדענים שקיבלו מענקי מחקר מהסוכנות להיות חברים בוועדה המייעצת שלה או לערוך ביקורת אמיתית לפרסומיה. התירוץ הלא משכנע היה שמדענים המקבלים מענקים כאלה פועלים בניגוד עניינים, לכן הוא החליף אותם באנשים שמבינים משהו בתקנות בקרה, אנשי התעשייה שעליהם ה-EPA אמורה לפקח. כדי לצמצם אפילו יותר את היכולת של העובדות והממצאים המדעיים להשפיע על מדיניות הסוכנות, הציע פרויט באפריל 2018 תקנה שהיא ממש שיא חדש מהספר 1984, כלל השקיפות המדעית. התקנה מנסה להכפיף את השיטה המדעית לרצון המנהל, אך היא פחות משעשעת מהצעת חוק הפאי של אינדיאנה, ניסיון לא מוצלח לשנות אמת מתמטית בחקיקה. על פי ההצעה, ה-EPA לא תוכל להשתמש במחקרים שהנתונים שלהם לא זמינים במלואם לציבור. המשמעות היא שאם החוק ייכנס לתוקף, הסוכנות לא תוכל להסתמך על מחקרים בבריאות הציבור, הכוללים לרוב מידע פרטי חסוי כדי להגן על זהות המשתתפים במחקר. כלומר, לסוכנות לא יהיו הנתונים המתאימים לקבוע האם פליטת חומר מסוים מסוכנת, או מה ההשפעות של מגורים ליד תחנת כוח פחמית. מטרתו הברורה של החוק היא לחבל ביכולתה של ה-EPA להגן על הסביבה ולתקן תקנות, והחלתו בדיעבד תחייב לבטל ממצאים קודמים של הסוכנות ואת התקנות שנקבעו לפיהן. הבערות ניצחה? נראה שממשל טראמפ הכריז מלחמה חלקית לפחות על המדע, מחלות חוזרות בגלל בערותם של מתנגדי חיסונים, טיפולים אלטרנטיביים מסכנים חולים ואז מזרזים לעתים את מותם, והתקשורת מעודדת את כל אלה בחוסר אחריות. בנוסף, גם בשנה שעברה אנשים המשיכו להתכחש לתיאוריות מדעיות מבוססות ביותר. האם הבערות ניצחה ב-2018? לא. חיסונים יעילים נגד מחלות כמו פוליו וחצבת, העלימו אותם מהזיכרון הציבורי, ופתחו פתח לכל מיני שרלטנים לנצל זאת כדי להטעות הורים תמימים. אך התפרצות מחלות בגלל מתנגדי החיסונים, בעיקר מחלות שהיו צריכות כל מזמן להיעלם מהעולם, החזירה אותן לתודעה ועוררה תגובת נגד. רבים מההורים שהססו ולא חיסנו בגלל ההפחדות והשקרים ששמעו, מהרו להשלים לילדיהם את החיסונים החסרים. לא פחות חשוב, התקשורת הבינה את חומרת המצב וחדלה לרוב לתת במה למפיצי השקרים. גם פוליטיקאים קלטו את חומרת המצב. רק השבוע עברה בקריאה הראשונה ובתמיכת חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית הצעת חוק למדיניות חיסונים לאומית. החוק של חברי הכנסת יואל חסון ושולי מועלם, בשיתוף עמותת מדעת, נועד לעודד התחסנות, לשפר את ההסברה לגבי חיסונים ולהגדיל את נגישותם. אולם, לא כדאי לחכות להתפרצות מחלות קטלניות לפני שמטפלים בבעיית מתנגדי החיסונים. כמו כן, הסכנות המיידיות של שינוי האקלים, לדוגמה, מוחשיות פחות משל מחלות, ואם נחכה לטפל בהן רק כשהנזק יהיה ברור ובולט, כבר יהיה מאוחר מדי. צריך להילחם בתופעות שמאפשרות למטפלים לנצל אנשים תמימים ולחסן את הציבור נגד עיוות וניצול המדע. אחרי הכל, אם מכחיש שינוי אקלים ומתנגד למדע גדול כמו דונלד טראמפ יכול לשנות, במעט, את דעתו, לכולם יש תקווה. איך אפשר לעשות זאת? מדענים צריכים לפנות אל הציבור ולהציג את המדע בצורה כיפית ומובנת ולא מעט פעמים גם שימושית. צריך לדאוג לשיפור לימודי המדעים בבית הספר. ליזום ולעודד שיתוף פעולה עם התקשורת, אך לא לשתף פעולה עם כל ניסיון להציג איזון מזויף. ולא לשתוק כשהממשל או גופים אחרים מנסים לצנזר ולהוות את המדע. כמו כן, מערכת החינוך ואמצעי התקשורת צריכים לתת לציבור כלים לזהות מדע איכותי, מדע רע ותוכן שיווקי ומתאה. אמנם בנושא חיסונים קל לזהות למי אסור להקשיב. כל אדם שתומך בווייקפילד או טוען שחיסונים גורם לאוטיזם טועה או משקר, הוא מטעה, ולכן אין ספק שאינו מבין דבר וחצי דבר בנושא. אך לא בכל הנושאים ההבחנה בין שליפה מהשרוול לבין ידע אמיתי קלה כל כך, וכפי שראינו, ההבחנה היא לפעמים עניין של חיים ומוות, שלנו או של הדורות הבאים. האזנתם לכתבה המדע נלחם על חייו, מעט נועם לוויתן, קריינות נועם לוויתן. אפשר להזין לכתבות נוספות שלנו באתר מכון דוידסון.